שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה, ושווה לכם להיות איתנו כי אנחנו נדבר על דברים מרתקים, שלל עניינים מדעיים מרתקים. קודם כל אנחנו רוצים לומר שלום למי שהועיל בטובו, ואנחנו שמחים מאוד שהגיע לכאן דוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו ננצל גם את העובדה שאתה כאן כדי להבין מה מהות התגלית שקצת דיברנו עליה אתמול, כי זה אומנם הגיע לראשי של הרבה מאוד אתרי חדשות, אבל לא כולנו הבנו. אנחנו מודים, אני מדבר בשם הציבור, הפרתי את עצמי לנציג הציבור, חניך תורן של עם ישראל, ובכל זאת, אתה תסביר לנו מה זה אומר. טוב, מיד אנחנו נרחיב גם בעניין הזה. אנחנו, היום אנחנו נציין את יום השכל העולמי, מדובר בסוג של שבוע, זה בעיקר מחר, 19 באוקטובר, והשבוע ברחבי העולם יום השכל העולמי. מדובר ביום שהוא יום השכל על פי הולדתו, הוא נקבע על פי יום הולדתו של מרטין גרדנר, שהוא סופר מדעי, ואתה תרחיב גם עליו בהמשך. ובהמשך התוכנית אנחנו נדבר על תחנת החלל הסינית הראשונה בעולם שבקרוב תתרסק הישר לתוך כדור הארץ. זה כיף, שווה להביט לעבר השמיים וכמובן לברוח ברגע הנכון, וגם לחגוג 50 שנה למחזמר שיער, וגם איך משלבים גיאומטריה באומנות. אנחנו נדבר כאן עם אומן אוריגמי שמשלב בין גיאומטריה, מתמטיקה ואומנות. רגע לפני שנדבר על יום השכל הבינלאומי, אנחנו נזכיר לכם שמה שטלטל את העולם זה פרסומים שלשום, ואתמול הפרסומים האלה היכו גלים. אנחנו מדברים על התנגשות של שני או בין שני כוכבי נויטרונים שתועדה, אני חושב, של הראשונה, נכון? התנגשות בין שני כוכבי נויטרונים, מיד שוב נבין מה זה אומר. צוות מחקר בינלאומי, אגב גם בשיתוף עם אנשים מכאן מישראל, משלל אוניברסיטאות, גם מכון ויצמן, גם אוניברסיטת תל אביב וגם האוניברסיטה העברית, כולם נטלו חלק, חוקרים מכל המוסדות האלה נטלו חלק בתגלית הזאת או במחקר הזה. מדובר בהתנגשות בין שני כוכבי נויטרונים, כפי שאמרנו, שבסופו של דבר ההתנגשות הזו גם יצרה גלי כבידה, ששוב זה משהו שמאשש את התיאוריה של איינשטיין, וגם נוצרו מתכות כמו זהב ופלטינה. אז אנחנו רוצים לנצל את העובדה שדוקטור יוסי אלרן כאן איתנו, ולנסות להבין קודם כל מה החדשות הגדולות. אנחנו מכירים חדשות על ראש הממשלה, מכירים חדשות על איומים מבחוץ, מכירים חדשות על כל מיני מנחים שפרסמו משהו ולא טוב וכן טוב ולא נכון והתנצלות. מה אכפת לי מכוכב נויטרונים?
האירוע הזה הוא ללא ספק אירוע היסטורי, ואני לא בטוח באמת שמבינים עד כמה הוא היסטורי.
למה הוא היסטורי?
מזמן כשראשי ממשלה כבר לא יהיו בחדשות ולא יעניינו אותנו יותר, יעניין אותנו האירוע הזה. הוא היסטורי בדיוק משום שזה כמו לקחת את החלק האחרון של פאזל ולשים אותו במקום ולראות שהכל הכל יוצא נפלא. זה פעם ראשונה שבעצם כל התיאוריות שלנו, כמעט כל התיאוריות שלנו בפיזיקה, מתחברות ביחד לאירוע אחד.
והפעם אנחנו רואים את זה.
ואנחנו רואים את זה. קודם כל צריך להבין שאירועים כאלה של התנגשויות בסדר גודל כזה של כוכבים, לא, שמתרחשים לא בסופרנובה, שזה התפוצצות של כוכב בפני עצמו, אלא
סופרנובה זו התפוצצות של כוכב, משהו כמו שמש.
מוות, סופרנובה זה מוות של כוכב. כוכבים נולדים, כוכבים מתים, וזה דבר עצום, סופרנובה, כשזה קורה, אז הרבה פעמים רואים בשמיים אור. פה מדובר בקילונובה, שזה התנגשות בין שני כוכבים, ו במקרה הזה שני כוכבי נויטרון, שבסך הכל מדובר בהמון מסה, מסה באמת פי כמה וכמה מהשמש שלנו, כל כוכב נויטרון, אבל בשטח מאוד 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 קטן.
אז רגע, אתה אמרת פה כמה דברים. אז אתה אומר שקודם כל הייתה התנגשות בין שני כוכבי נויטרונים.
נכון.
ואתה אומר שכוכב נויטרונים הוא קטן מאוד, אבל המסה שלו, זאת אומרת המשקל עבורנו,
נכון.
היא עצומה.
נכון.
נכון? עצומה.
נכון.
מה זה אומר שכל מטר שם הוא בעצם המסה שלו?
בסך הכל כל הכוכב שלו הוא איזה 10 קילומטר מרובע, משהו כזה, 10 קילומטרים מרובעים.
יש לו כוח משיכה אדיר, אני משער.
כן, כן, בדיוק. כמעט כמו, זה דרגה אחת לפני חור שחור.
חור שחור.
כן, חור שחור. וואו. זה עוד יותר קטן ועוד יותר צפוף. אבל כשהוא... מה קרה? בעצם, בוא נגיד כן. ממש במשפט, מה החידוש אחר כך נרחיב, שני הכוכבים האלה התנגשו, גילו את זה, בעזרת גלי גרביטציה, שרק התחלנו לגלות ממש לא מזמן, שבכלל קיים דבר כזה, שזה משהו שאיינשטיין לפני 100 שנה חזה, ראינו אותם.
הגישו את גלי הגרביטציה? איך הצליחו להגיש?
מדדו אותם באמצעות, כן, באמצעות מחשוב מאוד מאוד חדישי שהגיעו, ובאותו רגע יכלו לצפות ולראות לאורך זמן את התוצאות של ההתנגשות, שזה באמת עבר את כל צורות הגילוי שלנו. כל הספקטרום, כל הטלסקופים שרואים באינפרה אדום שזה לגלות חום וגם באור נראה אפילו, זיהו את זה גם דבר שלא ראו, ב-2013 פעם ראשונה בכלל שראו גופים ענקיים שמתנגשים ועכשיו הכל ביחד, יש התנגשות, נוצרים גלי גרביטציה, נוצרים גלים אלקטרומגנטיים, ואת כל הדברים האלה אנחנו יכולים לראות לייב, התנגשות קוסמית שאנחנו רואים בסדר גודל כזה, שיצרה גם מתכות ענקיות, כמו שהזכרת, שזהב.
נכון, אז אתה אומר שהייתה התנגשות בין שני הכוכבים המאוד עוצמתיים האלה, נוצרו גלי כבידה, אוקיי, גלים, ואז נוצרו גם מתכות כאלה. עכשיו, הגלים האלה, מה הם אותם גלים? מה המשמעות של גלי כבידה באופן כללי? אנחנו יודעים מהי כבידה, כשאני משליך את או רק... משחרר את העת, הוא נופל לעבר הכבידה של כדור הארץ. איפה נוצרים פה גלים?
אז קודם כל...
מדובר במעשה נוכלות.
קודם כל צריך להבין שכוח הגרביטציה הוא כוח מאוד 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 חלש.
שזו נקודה מעניינת, הגרביטציה, למרות שזה נתפס בעינינו כמשהו מאוד חזק, כן, אם אנחנו קופצים מבניין, אנחנו נרגיש את זה חזק, אבל זה מדובר באחד הכוחות החלשים בטבע.
כן, כן.
כמובן, אנחנו לא ממליצים וכו'. אוקיי, בבקשה.
כן, זאת אומרת, סדרי הגודל הם 10 בחזקת מינוס 41.
אין כלום, ממש הכוח עצמו הוא מאוד חלש יחסית לכוחות אחרים.
נכון, נכון. לכן, בכלל, כל הנושא הזה של גילוי גלי גרביטציה, שבכלל לא ידוע על קיומם, כל העולם חשב שקיים רק גלים אלקטרומגנטיים, שגם אותם אנחנו לא לגמרי מבינים, גלי אור וכולי, גלי רדיו. אבל לכן זה קורה רק באמת בהתנגשויות עצומות כאלה, כמו כוכבי נויטרון.
כן.
גל זה בעצם צורה אחת של להסתכל על... אז מה זה של להסתכל על מה קורה בעצם? זה בסך הכל דרך תיאור.
אז נוצרו גלי הדף, גלי גרביטציה כתוצאה מההתפוצצות הזו שהרגשנו, וגם נוצרו מתכות. אנחנו רוצים להתעכב לרגע על המתכות האלה, כי כולנו יודעים כמה עולה טבעת זהב, ואנחנו גם תוכנית עם אוריינטציה צרכנית כמובן. אנחנו יודעים כמה עולה הפלטינה, אז הנה יש לי מעדרת חפירה, לאן אני צריך ללכת כדי לקחת את הזהב, לשים אותו בסק כמו בסרטים מצוירים, לכתוב על זה סימן של לא, דולר זה בדרך כלל שטרות, זהב.
יש מספיק לכולם, אני קראתי באיזשהו...
יש מספיק לכולם.
באיזשהו מקום, אני לא יודעת כמה זה מדויק, שכמה מאות מסות משקלים של כדור הארץ של זהב נוצרו בהתנגשות הזאת.
בהתנגשות הזאת נוצר זהב.
ומתכות יקרות אחרות.
נוצרה מתכת זהב בין היתר, במסה שהיא יותר מכדור הארץ, זה אומר. כמה פעמים כדור הארץ?
כמה מאות פעמים כדור הארץ.
זהו, ערך הזהב צונח ברגעים אלה.
אבל צריך להבין, זה לא זהב כמו שאתה מדמיין לעצמך.
לרכור את הזהב בשעות הקרובות ולרכוש ביטקוין. כן.
זה לא זהב כמו שאתה מתאר לעצמך, זה אטומים שזהב אחד היסודות בטבע.
איך נוצרים, זהב, לא?
איך נוצרות המתכות האלה? בכלל, המתכות הראשונות נוצרו במפץ הגדול, מה שבעצם יצר גם את את הכל, את היקום.
המתכות הראשונות נוצרו במפץ הגדול?
כן.
נוצרו כבר אז המתכות?
היסודות הראשונים.
היסודות, זהו. אז בוא נדאג. שימו לב שבסופו של דבר אנחנו נגיע למסקנה, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שכמעט כל מתכת בכדור הארץ היא תולדה של התפוצצות בחלל הגיעה לכאן. נכון. המתכות האלה לא נוצרו כאן בכדור הארץ.
בדיוק, ואנחנו יודעים לחשב גם לפי ההימצאות של היסודות בחלל, כמה אחוזים, לפי האחוזים, כמה, מתי הם נוצרו, באיזה התנגשות וכו'. אז אנחנו יודעים שבמפץ הגדול נוצרו בעיקר מימן והליום, זה מה שגם ממשיך להיווצר היום בשמש, בתהליך הגרעיני.
מימן והליום אלה היסודות הקלים ביותר, הכי פחות מורכבים.
נכון, נכון.
ובסופו של דבר, אלה היסודות שהופכים למתכות גם?
כן, יש גם תהליך, אז דיברנו קודם, זה מצוין מה שאתה אומר, משום שכשדיברנו קודם על כוכבים שנולדים, כוכבים כן. נולדים הם בעצם מערפיליות שיש בחלל, שמסתובבים סביב איזושהי מסה משותפת, סביב מרכז כובד משותף, ואז מתחיל התהליך הגרעיני הזה, כמו בשמש שלנו, שנוצר מימן והליום, ואז כשלאט לאט הדלק הגרעיני, אז המימן שהוא הדלק הגרעיני שמניע את התהליך הזה, נגמר, הכוכב מתחיל לגבוה, למות. כן. כשהוא מת, אז נגמר, המימן מתחילים, ממשיכים תהליכים גרעיניים המשכיים שיוצרים מתכות יותר ויותר, או סליחה, יסודות יותר ויותר כבדים, כמו פחמן.
עד כדי מתכות. אז בואו
עד כדי המתכות כן. עכשיו, ככל שההתפוצצות של אותו שמש,
כן.
ההתפוצצות היא גדולה יותר, היא עצומה יותר, אז ככה המתכות שנוצרות הן כבדות יותר.
אז שימו לב, מה שדוקטור יוסי אלרן בעצם לימד אותנו כאן, ואולי לא שמנו לב לכך, שבמפץ הגדול נוצרו היסודות הקלים ביותר, נכון? כמו נכון. מימן, אולי הליום, ואתה גם סיפרת לנו ככה, הערת באגב, שבשמש שלנו התהליך הכמעט יחיד מתרחש, זה סוג של היתוך גרעיני, מימן הופך להליום, כן? כן, אותו גז שאנחנו משתמשים בו למלא בלונים, נכון? זה כן. מה שקורה בשמש, והתוצאה של בין היתר של מה שקורה, של ההיתוך הגרעיני בשמש, זה פליטה של אנרגיה שאנחנו נהנים ממנה, נכון?
אין בדיוק,
חיים
בדיוק.
ללא התהליך עצמו, ואת אומר שבסופו של דבר, המימן וההליום וכולי, בסופו של דבר בתהליכים יותר מורכבים, הופכים גם למתכות.
בדיוק, הם מתקלים, ואז מתחילים תהליכים יותר ויותר מורכבים של יצירת יסודות עוד לפני שנה, כן. מתכות זה תת קבוצה של היסודות, יסודות מורכבים בעיקר
כן,
ממתכות.
זה סתם נתפס בינינו כמשהו כן, כבד כן. ומורכב יותר, כן. אבל אתה צודק, כן.
אז, ואז נוצרות מתכות יותר ויותר כבדות, כשההתפוצצות היא, כשמדובר בשמש, בסדר גודל של השמש שלנו, שמש בינונית, קטנה בינונית, אז נוצרים יסודות קלים יחסית בטבלה המחזורית, בטבלת אותם 130 משהו,
יסודות, בטבלה מחזורית, כן.
כן, כן. וכשהשמש גדולה יותר, שאז היא מתה לא כמו השמש שלנו, דרדלה, שהשמש תמות ב...
אתה מזלזל בשמש שלנו.
כן, אני מזלזל. השמש שלנו תמות בתהליך שבו היא משילה את השכבות החיצוניות שלה, ובעצם, ותקרוס לתוך מה שנקרא ננס לבן.
גם לא יהיה כיף גדול, לא?
לא יהיה כיף גדול. צריך להבין שבתהליך הזה של המוות של כוכב, הכוכב גדל וגדל וגדל בסוף השמש, אנחנו יהיה בתוך השמש, גם האדים יהיה בתוך השמש.
זאת אומרת, השמש תבלה את
כולנו?
קריוס, שנכין כמובן את הצוואות.
יש עוד איזה 4 מיליארד שנים.
אז נכין את הצוואות הרבה לפני. אוקיי, בבקשה.
אבל לא כדאי יותר מדי להזניח את זה, כן.
אוקיי.
אחרי התוכנית.
אז בסדר גמור. אז רגע, אז בסופו של דבר, בוא נעשה סיכום של התגלית המרעישה הזו. אז הנה, אנחנו לפני כמה ימים פורסם שם מדענים חוקרים בתוך כדי מאמץ בינלאומי, הצליחו לצפות בהתנגשות בין שני כוכבי נויטרונים. בסופו של דבר נוצרו גם גלי כבידה, מה שמאשש את התיאוריה שוב של איינשטיין, שכן יש דבר כזה, וגם נוצרו מתכות כמו זהב ופלטינה כתוצאה מההתנגשות הזו, ואת כל זה נכון. כן הצליחו לראות.
אז זהו, אז צריך רק לומר, אז אמרנו שהמתכות הקלות, שהיסודות הקלים, מתכות קלות, נוצרו נוצרים בהיפק שהם כוכב מת בסוג של מוות, ככל שהמוות אלים יותר, כמו סופרנובה, שזה ממש התפוצצות, אז מתכות יותר ויותר כבדות, וכשהכוכבי נויטרונים מתנגשים, שזה כבר שתי שמשות שהן מתנגשות, מתמזגות, אז נוצרות המתכות הכבדות יותר, כמו זהב ופלטינה, מה שבאמת ראינו, והתגלית ההיסטורית היא שבבת אחת אנחנו רואים את כל ההיסטוריה, רואים התנגשות, רואים היווצרות של גלי כבידה, גלים אלקטרומגנטיים, מתכות, פתאום הכל... הכל נכנס
עכשיו,
למקום. מיוות של החלל זמן.
שורה תחתונה, איפה הזהב הזה? איפה הוא נמצא? זה רחוק מפה?
בסך הכל 130 מיליון שנות אור.
130 מיליון שנות אור?
כן, זה קרה בגלקסיה שנמצאת במרחק של...
אז איך ראו את הדבר הזה אם לאור לוקח 130 מיליון...
תבין שמדובר בהתפוצצות כל כך גדולה שאפילו בטלסקופ ביתי... מי שיודע איפה לחפש יכול לראות את ההתפוצצות הזאת.
אבל היא כל כך רחוקה, איך זה שראינו משהו כל כך רחוק?
אז זה רק אומר אגב שזה גם קרה לפני 130 מיליון שנה.
אחרת לא היינו רואים את זה עכשיו.
כן,
אז מה שלקח לאור להגיע? זאת אומרת, אנחנו מתלהבים עם משהו שהיה בעבר רחוק מאוד.
130 מיליון שנה.
פחות כיף. אנחנו מסתכלים לעבר העבר.
העיראק הגיע, כן. תמיד מסתכלים אחורה.
אוקיי, אז אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו. אנחנו רוצים לדבר על תחנת החלל הסינית עם מהנדס החלל יואב לנצמן. הנה, אז שימו לב, שווה לכם להביט לעבר השמיים בתקופה הקרובה, כי אולי תהיו ברי המזל שיביטו לעבר השמיים ויראו את תחנת החלל הסינית מתקרבת עד כדי התרסקות לתוך כדור הארץ. מדובר בתחנת החלל הסינית טיאנגונג אחת, אני מקווה שביטאתי את השם נכון, המשמעות של המילה הזו היא ארמון השמיים, והיא עשויה להתרסק על פי התחזיות הישר לתוך כדור הארץ בסוף השנה הזו, בתחילת השנה הבאה. בתחנה הזו שהו בעבר שלושה טייקונאוטים, שזה בעצם אסטרונאוטים של הסינים, כמו שיש קוסמונאוט לרוסים, אסטרונאוט, אז יש טייקונאוטים, הם כבר לא שם לשמחתם, אבל עבד הקשר עם התחנה הזו. אבל זו לא תחנת החלל הראשונה שמתרסקת הישר לתוך כדור הארץ, גם בעבר תחנת חלל אמריקאית התרסקה לתוך כדור הארץ, ואגב, קוריוז, בין היתר חלקים של אותה תחנת חלל אמריקאית נפלו באוסטרליה, והאוסטרלים איימו בתביעות על האמריקאים שיפנו את כל הדבר, איימו על האמריקאים שישלמו כנס, כי היה מדובר בהשלכת פסולת, אמיתי לגמרי, השלכת פסולת, ובסופו של דבר שדרן רדיו אמריקאי גייס סכום כסף כדי לשלם לאוסטרלים על הלכלוך של תחנת החלל. אבל אנחנו רוצים לדבר על תחנת החלל הסינית.
עכשיו בטח מוכרים את זה במחירה פומבית.
אני בטוח שבאיביי יש חלקים. בואו נדבר עם מהנדס החלל, מהנדס בכיר בעמותת Space IL, יואב לנצמן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אוקיי, אז אנחנו צריכים לפחד מהתרסקות של תחנת החלל הסינית?
לא, לא ממש. קודם כל עוקבים אחריה כל הזמן, יודעים בדיוק איפה היא נמצאת, וכשהיא תיכנס לאטמוספירה אז אנחנו נדע את זה. דבר שני, הסיכוי הוא מאוד מאוד קלוש. כדור הארץ מקום גדול, וכמו שאנחנו יודעים רוב פניו הם בכלל ים, וגם רוב היבשה זה לא מקום שיש בו אנשים, אז זה לא אומר שלא ייתכן שתחנת החלל הסינית גם תלכלך מקומות אחרים, כמו סקיילה באמריקאית, אבל הסיכוי לזה מאוד 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 קטן.
מאוד נמוך, אבל אנחנו מכירים
את הסינים משלמים למישהו על ה...
ממש, כן. אוקיי, אבל בכל מקרה, אנחנו מכירים את חוקי מרפי, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר זה ייפול כאן, על האולפן הספציפית פה.
עליך.
כן, בדיוק. יודעים פחות או יותר איכן תחנת החלל הזו אמורה להתרסק?
לא, כי קשה מאוד לדעת. האטמוספירה הרי לא נגמרת בבת אחת. היא הולכת ודועכת ככל שעולים בגובה. וככל שהיא, כשתחנת החלל יורדת בגובה שלה ופוגשת אטמוספירה קצת יותר צפופה, אז המהירות שלה נעשית יותר איטית, ואז לאט לאט היא מבצעת מין ספירלה כזו, עד שהיא תגיע לצפיפות אטמוספירה כזו, שבעצם כמעט תבלום אותה לגמרי. זאת אומרת, כוח הגרר, הכוח שעוצר אותה, יהיה כל כך חזק שהיא תתחיל ליפול הישר כלפי מטה. עכשיו, אם האטמוספירה הייתה אחידה וניתנת לניבוי מבחינת הצפיפות המדויקת בכל גובה, אז זה עושה לנו את החיים קלים, אבל זה לא המצב. האטמוספירה בצד של היום, בצד שפונה לשמש, יותר חמה, אז היא יותר מתרחבת כלפי מעלה, ובלילה היא מתקררת, אז האוויר נעשה יותר צפוף ויורד יותר כלפי מטה, ויש עוד כל מיני שינויים יותר אקראיים כתוצאה מסיבוב כדור הארץ, וכל מיני אפקטים נוספים. אז העסק הזה הולך ונעשה כאוטי ומאוד מאוד מורכב לניבוי.
עכשיו, אבל ככל... אוקיי, בבקשה.
ככל שהתקרבו כרגע היא נמצאת עדיין בגובה שאפשר להגיד שבין דצמבר למרץ היא תתרסק. אבל זה טווח ענקי. ככל שהתקרבו לטווח הזה, הוא ילך ויצטמצם. אנחנו נוכל לנבא יותר במדויק. אבל בדיוק את השעה ואיפה, כי היא טסה נורא מהר גם, תוך שעה היא בצד השני של כדור הארץ.
וככה תכנונו שהתחנות החלל האלה יתרסקו לתוך כדור הארץ? זאת אומרת, זו הייתה החשיבה, לא.
לא. תחנות החלל, קודם כל, תחנות החלל הם לוויין, אוקיי? חוץ מזה שהוא יכול להכיל אנשים, אז לכל צורך פיזיקלי זה לוויין, הוא מקיף את כדור הארץ. וכמו כל הלוויינים, יש לו אורך חיים שהחליטו עליו, ובאיזשהו שלב צריך לפנות אותו מהמסלול. אמורים לפנות אותו מהמסלול. וזה אומר להכניס אותו לאטמוספירה בצורה מבוקרת, כשמחשבים את המשמעויות של איפה הוא ייכנס לאטמוספירה, ואם יישארו בכלל שאריות שלו, כי הרוב אמור להתקלות בפגיעה באטמוספירה, זאת אומרת, להתפורר, להישרף, להתנדף, חלקים מסוימים שהם יותר עמידים בפני חום, כמו טיטניום, זכוכית, דברים כאלה שקיימים בלוויינים ותחנות חלל מסוימים, היא תגיע לקרקע, החלקים האלה יכולים להגיע לקרקע. אז משתדלים שזה יהיה מעל האוקיינוס ויודעים בדיוק מתי זה, ודואגים שלא יהיו שם כלי שיט וכדומה.
אוקיי,
אבל בשביל זה צריך להיות מבוקר. התחנה הזו, איבדו את הקשר בשנה שעברה, כך שזה לא מבוקר יותר, אי אפשר לשלוט בה יותר. ולכן יש את הוודאות הזו.
נשמע שאכלנו אותה.
יש יתרונות בזה שאנחנו מדינה קטנה.
כן, יפה, דוקטור יוסי אלרן, אתה אומר אין צורך ב... זו בעצם אמירה פוליטית. אתה אומר שאין זורך בעוד שטחים, אחרת זה יגדיל את הסיכוי שלנו שתחנת החלל הסיני. אתה רואה, סיבכת אותנו עכשיו או עם סטירה או עם אמירה פוליטית. אוקיי, בבקשה. אז טוב, אז הנה, יוסי מצא יתרונות בעובדה שאנחנו מדינה קטנה, ואכן תחנת החלל הסינית עומדת להתרסק לתוך כדור הארץ.
כן, אבל בחדשות הטובות יש להם תחנת חלל נוספת.
שגם היא תתרסק מתישהו?
זה טוב.
מתי שיצטרכו להחזיר גם אותה, אבל כרגע היא תחנת חלל חדשה יחסית, ששידרו לפני שנה, נקראת טיאנגונג 2.
מה קורה בתחנות החלל? אגב, מה עיקר העיסוק של האסטרונאוטים, או כפי שהם קוראים לזה, טייקונאוטים? כן.
למעשה אנחנו קוראים להם טייקונאוטים, להם יש שם אחר בסינית.
כן.
אבל זה יוצא קצת מגוחך מהבחינה הזו, אבל נשאר עם זה כרגע. המטרה היא בעצם לקדם את הטכנולוגיה של טיסות מאוישות לחלל. כמו שהאמריקאים עשו את זה, והרוסים עשו את זה, והאירופאים, יחד עם האמריקאים והרוסים, הסינים עושים את הכל בעצמם, בגלל זה התחנת חלל שלהם נראית מאוד 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 דומה באופן מחשיד, לתחנות החלל
הראשונות של
הרוסים. הם השתמשו בטכנולוגיה שנראית כמו טכנולוגיה הרוסית משנות ה-70, טכנולוגיה סובייטית.
אוקיי.
זה גם בטוח לא במקרה. זה לא... סביר מאוד שהייתה שם גם עזרה מהסוג הזה.
טוב, אנחנו
גם עם הסינים וגם עם הרוסים.
כן, זהו.
כי המטרה שלהם היא טיסות מאוישות לירח ולידים אחרים.
ההייפ קצת מאחור, אבל בסדר גמור. אנחנו מודים למהנדס החלל, מהנדס בכיר בעמותת SpaceIL, יואב לנדסמן. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לכם, להתראות.
היום מצוין ברחבי העולם, בעצם השבוע מצוין ברחבי העולם, יום, זה קצת מוזר, אבל לא נורא.
חגיגות, זה חגיגות השכל.
תסלחו לנו על חוסר הדיוק. שבוע השכל העולמי, נכון, אנחנו מיד נבין מדוע שבוע השכל נחגג ומצוין, ואיך כל זה קשור למרטין גרדנר. מי הוא היה בכלל, אתה חייב לנו הסבר, דוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון, שהגיע לכאן, ועוד הסבר קצר גם על גלי הכבידה שהתחלנו לדבר עליהם, כי כבידה באופן כללי זה נושא מרתק. אנחנו לא באמת יודעים, כשאני משחרר את העת, פשוט משחרר, מה מושך באמת את העת, להגיד כוח, בלי שהכוח הזה ייגע פיזית, הרי הכוח לא נוגע בעת, נכון? אז מה מושך, יש גל שמושך את העת לעבר כדור הארץ? יודעים איך זה עובד, יוסי, או שמדובר בעוקץ?
קודם כל, לא יודעים.
מדובר בחגיגה של מיליונים על חשבון הציבור.
אני אזכיר שגם הכוח המגנטי וגם הכוח החשמלי, אנחנו לא יודעים איך זה עובד. זה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו רואים משיכה בין שני גופים,
כן.
בגלל כוחות, אבל המיוחד בכוח הגרביטציה,
כן.
שזה מה שנקרא, או התיאור של איינשטיין של כוח הגרביטציה, הוא שמדובר בעצם בעיוות חלל זמן.
עיוות חלל זמן, נעצור לרגע, רק נציג את אור לוי שלנו, שעוסקת בפרסי איג נובל, אבל רגע, אנחנו נשמע את המשך.
אין שום בעיה, אני מסוכרנת.
זו הייתה הפתעה שפשוט נוצרת בפריים, יש מאיים.
הייתי עיוות בחלל ובזמן, ונוצרתי פה.
עיוות בחלל הזמן, ולמעשה אנחנו העיוות ואת הנורמלית. אוקיי, בבקשה. אז בוא, מה זה אומר? אז רגע, דוקטור יוסי אלרן מסביר לנו עכשיו, אל תיבעלו, אל תברחו לשום מקום, אין לזפזפ ברגעים אלה. כי אנחנו מדברים על תורת היחסות הכללית, או לפחות חלק ממנה. מה איינשטיין אמר? מה הוא רצה הטיפוס הזה?
איינשטיין בעצם תיאר, הוא נתן תיאור של כוח הגרביטציה, שהתיאור הזה הוא יותר מדויק, או שאנחנו, שבעצם התאמת על ידי התצפיות שלנו. מה איינשטיין אמר?
זו תיאוריה אחרת בקשר למשיכה, לגרביטציה.
כן.
אוקיי. מה הוא אמר?
אולי אני אגיד ככה. דיברנו קודם על המפץ הגדול. במפץ הגדול נוצרו, דיברנו על היסודות הקלים ביותר.
נכון, הליום, מימן.
אבל מה שהרבה פעמים לא יודעים, לפחות לפי התיאוריה הנוכחית, ויש כאלה שמתווכחים עם זה, אבל נוצר גם החלל זמן, המרחב זמן, מה שנקרא.
מה שאתה אומר פה ככה, באגב, זאת אומרת, הזמן נוצר במפץ הגדול והמרחב.
בדיוק, זאת אומרת שאין משמעות להגיד מה היה לפני המפץ הגדול, כי לא היה לפני, כי כי למעשה המרחב זמן, הזמן הוא לא מנותק מהמרחק. עובדה היא שאנחנו מודדים מרחקים גדולים מאוד ביחידות זמן, אנחנו מודדים בשנות אור, זאת אומרת בכמה זמן לוקח לחלקיק אור.
יש קשר בין המרחב לבין הזמן.
בדיוק. זאת אומרת, אפשר לומר שאנחנו, בדרך כלל מתארים שיש לנו ארבעה מימדים, שלושה מימדי מרחב, נכון? אורך, גובה ורוחב, כן.
וגם זמן שהוא עוד מימד.
גם זמן שהוא עוד מימד, זה לא נכון. בעצם יש לנו ארבעה מימדי חלל זמן, כי אי אפשר להפריד בין המרחב לבין הזמן.
אז רגע, אז מה איינשטיין אמר?
איינשטיין אמר שאוקיי, אז אם נוצר החלל והזמן, איך זה נראה בעצם? אז קשה מאוד כמובן לדמיין את זה, אבל נניח שאנחנו, החלל יש לו איזושהי צורה גיאומטרית, נכון? וכשיש, אז אפשר לדמיין את זה, זה לא שטוח, אפשר לדמיין את זה כטרמפולינה כזאת.
הנה, כמו מעין טרמפולינה, בהנחה שזה היה מבד, וכשמשהו הוא יותר סביבו שדה משיכה, הוא בעצם, רגע, צריך משהו כדורי יותר, נכון?
כן, כשאתה שם על זה שמש או...
נוצר איזשהו שקע, נכון?
בדיוק, ככל שיש איזו מסה גדולה על הטרמפולינה הזאת, על המשטח, על היריעה הזאת, היא יוצרת, כן, בוא. בדיוק כמו, אתה מכיר את ה... כשנכנסים למוזיאונים דרך אחת לגייס כסף, אתה יכול לתרום שקל או משהו כזה, ואתה שם את זה וזה מסתובב.
נכון, אז זה הטריק, ככה הם עוקצים את הציבור.
זה אותו דבר, זה אותו דבר בדיוק. אז אתה רואה שזה מושך, שהבור מושך. עכשיו יש, כמובן, לא יודעים מי קדם, זה אותו סיפור כמו הביצה והתרנגולת, האם השמש יצר את המסה, יצר את השקע, ואז זה מושך או הפוך. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, אבל תיאור של גרביטציה זה בעצם מה שאיינשטיין עשה, הוא נתן תיאור גיאומטרי של הכוח. זאת אומרת, העיוות הזה, העיוות הגיאומטרי הזה, יצירת בור, זה מה שמושך לתוכו את ה...
אז מדהים. אז בעצם מה שאיינשטיין אמר, ודוקטור יוסי אלרן הסביר לנו כרגע, שההתייחסות לגרביטציה היא לא כמו למשל קו שעובר בין גופים ומשיכה רגילה, אלא שכל מסה יוצרת עיוות בחלל הזמן. תארו לכם שהמציאות היא סוג של גריד, מעין רשת תלת מימדית, נוצר עיוות, והמשיכה עצמה נוצרת כתוצאה מנפילה לתוך העיוות עצמו. התייחסות אחרת קצת לנושא המשיכה.
עיוות מקומי שנוצר נניח על ידי השמש. השמש יצרה את העיוות הזה, ואז כוח הגרביטציה בעצם של כוכבי הלכת, שהם קרובים מאוד לשמש, הם מסתובבים לתוך הבור. אבל חשוב לי להגיד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב ופילוסופי.
כן.
זה תיאור. זה מעניין שתיאוריה ותיאור בעברית זה אותו דבר.
נכון,
אותו
שורש, נכון.
אבל זה תיאור. גם אריסטו תיאר את הגרביטציה, בצורה אחרת לגמרי. גם ניוטון תיאר את הגרביטציה בצורה אחרת לגמרי, בצורה של באמת כוחות משיכה, נכון. יותר דומה למה שאנחנו מכירים עם מגנטים או מכוח חשמלי.
זה הכל, איינשטיין מביא לנו...
זה הכל תיאורים, בודקים את התיאורים האלה על פי תצפיות של המציאות, ורואים אם זה מסתדר, אבל מכיוון שזה ככל תיאוריה מדעית, יש עוד, יכול לבוא בעוד שנה, שנתיים, 100,000 שנה מישהו ש...
אתה אומר, כבדהו וחשדהו, אנחנו עדיין בתחום המדע.
שיצייר את התיאוריה הזאת בצורה קצת אחרת. המדע המדויק היחיד, באמת, באמת, באמת המדויק, זה מתמטיקה.
מתמטיקה. אוקיי, טוב, כמובן, כי אתה חובב מתמטיקה, אז אתה בז לכל השאר.
לא, אני לא בז, אני רק אומר שדיוק... שדיוק, חוד שאתה מתרחק, הנה עכשיו אני אסתבך עם כל קהילת הביולוגים שלי בחזרה במכון, אבל הדיוק של התיאוריות שלנו, כשאתה עובר ממתמטיקה לפיזיקה לכימיה לביולוגיה, הולך ויורד באופן טבעי.
ביולוגיה זה סוג של קריאה בקפה, זה גילוי עתידות, זה קשקוש.
אתה מסבך אותי עכשיו.
אתה אומר ביולוגיה זה קשקוש, אף אחד לא יודע מה.
אבל התיאוריות האלה הם יותר...
הבולע כדור, ומחכה, משהו יעבוד.
הם פחות חזקות. פיזיקה מכל המדעים היא יותר מדויקת, כי לא מעורב בזה חיים.
אתה אומר שהדבר היחיד שמרפא אותנו בבית חולים זה שאנחנו שוכבים ומקבלים קצת תשומת לב. לא, אוקיי. טוב, אנחנו רוצים לדבר לרגע על פרסי האיג נובל. אור לוי היא כתבתנו לענייני אותם פרסים, אותו טקס, נכון, שבו מחלקים
אמרת
פרסים?
אמרת מדע מדויק, אמרת איג נובל, דודו. זה מה שאמרת, במילים אחרות, או בעצם לא, כי לא. פרסי איג נובל, אנחנו נציג למי שלא יודע.
רגע, היועצת הלשונית לימדה אותנו אתמול שצריך לומר פרסי.
פרסי.
פרסי, נכון. זה מין חריג כזה, פרסי.
אני אקפיד. פרסי איג נובל, הם פרסים שמונקים פעם בשנה, אתם שומעים כבר בשם שזה מצלצל לכם מוכר, אז לא, זה לא הנובל, זה מעין פרודיה לנובל, okay. שהם מוענקים מ-1991. איג נובל זה גם קצת כמו המילה כאילו נחות, בעצם מדע שהוא יותר נחות, שהוא לא המדע הגדול. והרעיון שלהם הוא, הסלוגן הוא פרסים, סליחה, ממצאים שקודם כל גורמים לך לצחוק, ורק אחר כך גורמים לך לחשוב. Okay. כלומר, מעין דרך לחבר אנשים שפחות מעסיקה את דעתם המדע ביום-יום, לדברים האלה, ואנחנו ככה בכל שבוע מנסים לזכור ולראות מה הלך שם מ-1991 עד היום. אז הגענו ל-1993, אתם מתרגשים?
אני מתרגש מזה, בעצם זה פינה עם תאריך תפוגה, לא? מתישהו תגיעי
לעובד וזהו. לחלוטין, אני פשוט שומרת על עצמי שאני לא קלה לפה במרחב החלל זמן.
לא תשתגעי לגמרי.
לחלוטין. אז אנחנו ב-1993, אני לא אספר לכם אם הייתי חיה או לא, אנחנו נשמור את זה ככה בסוד בשנה הזאת.
זו ההתחלה שלך.
כמה שנים אחרי.
אה, כן? אוקיי.
אנחנו, אבל בואו נדבר רגע על כלכלה. אני יודעת שמה שמעניין אתכם, יוסי ודודו, זו כלכלה. מן הסתם.
ודאי.
אתם אנשי כלכלה. אז בואו נספר לכם מי זכה באיג נובל בכלכלה.
כן.
שמו היה רבי בטרה, הוא כלכלן מתוחכם, הוא חיבר רבי מחר כמו השפל הגדול של 1990, שעלה אגב בערך 18 דולרים לעותק, או הספר שרדנו את השפל הכלכלי הגדול של 1990, שעלה בערך 19 דולרים לעותק, והוא קיבל את הפרס על כך שמחר מספיק עותקים של ספרים כדי למנוע בעצמו קריסה כלכלית עולמית.
אבל הוא מנע את זה עבור עצמו או באופן כללי?
קצת עבור עצמו.
כן, עבור עצמו, אוקיי.
אבל לפחות הוא עשה משהו. זה גם משהו, בואו נעבור לנושא חביב אפילו יותר, שלום. שלום זה נושא חשוב.
כן.
אז מי שזכה...
שלום זה קצת של פעם, אבל אוקיי.
אז אנחנו ב-1993.
אה, נכון, נכון.
זה עוד בסדר. אז זה היה ממש להיט. חברת פפסי קולה הפיליפינית זכתה באיג נובל לשלום, אתם בטח תוהים למה, זה בגלל שהיא נתנה חסות לתחרות בסגנון של מיליונר נולד, משהו כזה, אבל כשהגיע הזמן להכריז על הזוכה, היא התבלבלה ואמרה את מספר הזוכה הלא נכון, ובכך היא איחדה 800 אלף זוכים פוטנציאליים נגדה, וגרמה לאזרחים בעלי דעות מנוגדות לעבוד יחד בפעם הראשונה בהיסטוריה של האומה שלהם.
אז בעצם, אז מה השורה התחתונה של המחקר הזה? זאת אומרת, מה אנחנו לומדים פה?
בעצם בשנה הזאת אנחנו יותר מדברים על תקריות, בעצם הם
כן,
אומרים,
זהו,
אם
נכון.
כבר לעשות שלום עולמי, זה רק כדי למצוא אויב משותף, הבנו, אם הוא כבר תאגידי, אוקיי. אז זה כנראה עדיף. בואו באמת נעבור למשהו שהוא קצת יותר פרקטי, הפרס שהוגש בתחום, נקרא לזה טכנולוגיה ויזואלית, המצאות שעוסקות גם בראייה. הפרס הוגש במשותף לשניים, לג'יי שיפמן ממישיגן. הוא המציא מכשיר שקוראים לו אוטוויז'ן. הרעיון שלו הוא בעצם מעין מסך שאתה מתקין באוטו ואתה יכול לראות טלוויזיה תוך כדי נהיגה.
האם זה הדבר הנכון לעשות?
זהו.
עצבי את זה שזה מדובר משהו לא חוקי, שווה להביט לעבר הכביש.
אז מהבחינה הזאת, מי שזכה במשותף בפרס, זו מדינת מישיגן, שאישרה את הפטנט הזה והפכה אותו לחוקי, לשימוש.
די, נו.
כן, אתה מוזמן לנסות במישיגן.
לא, אני לא. אני בקושי מבט לכביש אנחנו שורדים, אבל זו סכנת מוות.
זה מה שקרה. נעבור לכימיה?
ודאי.
אמרנו, זה אולי טיפה פחות מדויק.
הנה, אמרת כימיה בבקשה.
מעולה. אז לכבוד הכימאים, אנחנו נספר על ג'יימס קמבל וגיינס קמבל. אני לא בטוחה אם יש אגב קשר משפחתי. הם המציאו את רצועות הריח. הרצועות האלה ששמים במגזינים כדי לתת דגימות בוסם. זה כימיה. זה לי שימוש בכימיה.
מדהים.
זה מה שצריך לעשות, אני אומרת, מעכשיו, מדענים, כל הדברים שמתעסקים בהם, אתם לא מבינים, זו הפרקטיקה.
יוסי, מה אם להמציא איזה בוסם על שם דוקטור יוסי אלרן? פרפיום דלה אלרן?
נועה קירל כבר הוציאה בוסם, אני לא מבינה למה שיוסי לא יוציא.
את בכל זאת זולגת לתחום הבידור, שבו גם... אוקיי.
מה שמיוחד, מה שמעניין באיג נובל, שעם הזמן הם התקדמו, והדברים, המחקרים... קודם כל נהיו בכל זאת קצת יותר רציני מדעיים. זאת אומרת, היום הם לוקחים מדעיים, הם לוקחים מחקרים שממש פורסמו על אמת בירחונים, בירחונים מקובלים.
כן, זה הפך להיות יותר כן, רציני.
כן, והם הוציאו גם, האיגנובל הוציאו את ה-Journal of Improbable Research, שזה הז'ורנל למחקר לא סביר, נקרא לזה ככה. שם הם באמת, הם אוספים את כל המחקרים האלה. אז למשל, יש, אני זוכר שפעם ניתן איג נובל על מחקר שבדק את מה שילד אומר, איה, כשהוא מקבל חיסון. מחקר מאוד חשוב, כן?
ודאי. אבל אומרים איה? זה צרכה יותר.
נראה לי תלוי בשפה.
גילו במחקר. זאת אומרת, חלק מהאיג נובל זה גם דברים שהם כאילו...
נכון. אגב, אתה מעלה תלוי בשפה, ואנחנו יודעים שבאמת אפילו קריאות של בעלי חיים הן בשפות שונות נשמעות אחרת. אנחנו נשמע לרגע שיר, כי נכנס לכאן לאולפן לא אדם כמו דוקטור יוסי אלרן, עם כל הכבוד, וכמובן אור לוי, אלא אדם שהוא עשוי מאבק של כוכבים, שהגיע אלינו הישר מהליווד. שלום ליונות. נותן גדלי שעבר ג'אט.
לא דודו, לא ראיתי אותך הרבה זמן.
נכון, כי אתה סירבת לעשות כמה פינות מתוך התנסות, עברת לתחום הטלוויזיה, הזוהר, הקולנוע והתלת מימד. בואו נשמע שיר, הנה, נכון, יש אנדר, בבקשה, הנה אנדר. וואו, כמעט ולא עמדתי בתנאים של החוזה של יונתן גדלי שעבר ג'אט. כן, יונתן מגיע אלינו מהוליווד, אנחנו רוצים לדבר היום על מחזמר?
כן, מחזות זמר בקולנוע.
אוקיי, בבקשה.
זה קצת מצחיק, אתה יודע, כי מחזות זמר אמורים להיות על במה, ו...
כן, איך זה מחזיק קולנועית? זה מוזר.
מתברר שזה לא רק מחזיק קולנועית, זה במשך עשורים רבים מאוד, היה שלגר ענק, עד היום. ללה לנד היה...
עד היום, מה כן?
המחזה, המיוזיקל ללה לנד היה הדבר הכי מצליח בקולנוע, גם מבחינת פרסים, מבחינת כמות הפרסים, הוא לא זכה בסוף בסרט הטוב ביותר, אבל מבחינת כמות הפרסים, מבחינת הבאז, הוא הצליח. אז בואו נחזור רגע להתחלה. המחזה, המיוזיקל הראשון בקולנוע, היה הדבר שאנשים פשוט נפלו ממנו, נפלו מהכיסא בזכותו. זה היה זמר הג'אז מ-1927.
וואו.
עם אל ג'ונסון, זה בעצם בפעם הראשונה שניתן היה לשמוע קולנוע מדבר, ישר כבר הודבק לו המחזמר, וזה עם אל ג'ונסון שהיה שחקן לבן שצבע את עצמו והיה שחקן שחור ששר ג'אז. אז עוד לא נתנו לשחקנים שחורים מאלה. וכשהדבר הזה קרה, הרבה מאוד מפיקים אמרו לעצמם, אוקיי, זהו, תם עידן בקולנוע, מהיום אנחנו חייבים לעשות מיוזיקל. זה היה נחשב זה, כאילו לעילית של הקולנוע, בדיוק.
כן. ואז... יש פסיכולוגית נורא קשה לראות פתאום שיר באמצע סרט, לא? זה לא עוצר אותך מלהנות מהלילה?
בדיוק, כי המאמצים הכי גדולים של בימאי ושחקנים זה לעשות את לדחות לך את הספק.
בדיוק.
ולגרום לך... ואז במיוזיקל יש מין עצירה.
כן, השקר נחשף, נכון.
ואז פתאום האיש עובר לעמדת של פרפורמנס, כאילו מופיע. כל הסרט הוא נורא משתדל שזה לא תהיה הופעה.
נכון.
ופתאום הוא הופך להיות על במה. אבל תשמע, אנחנו אוכלים את זה.
אבל זה עובד, כן, אתה
צודק. כן, זה עובד, אנחנו אוכלים את זה, כי אנחנו כאילו עושים לעצמנו גם איזה סוג של הנחה, ואנחנו אומרים, אוקיי, בוא עכשיו נעצור ונשמע שיר, כמו שאנחנו עכשיו בתוכנית, מדי פעם עוצרים ושומעים.
נכון, למרות שברדיו איכשהו זה כן נתפס כלגיטימי.
נכון.
זה גם מעצבן.
אז בסרט, לא, אבל אם בסרט...
ג'יימס בונד זה קצת פחות...
כן, נכון, אם הוא היה פתאום שר. אגב, אנחנו מדברים על מחזות זמר בין היתר כי אנחנו מציינים בימים אלה 50 שנה למחזמר שיער, נכון? שעלה באוף
ברודווי. בדיוק, בדיוק.
שהוא גם כן מחזמר שגם לאחרונה בישראל הוא היה להיט.
שגם הפך להיות סרט כמובן.
כן. אבל זה מדהים באמת המעבר הזה.
נכון. תעשיית הקולנוע השקיעה המון המון בתקופה הזאת, מהרגע שיצא הזמר הג'אז, השקיעה המון במיוזיקלס. אני לא יכול אפילו למנות לך את אלפי הסרטים רק בהוליווד.
איך בכלל מביימים מחזמר בקולנוע? אפילו הבימוי אמור להיות אחר, לא? זה יותר מין בימוי קוריאוגרפי כזה.
נכון.
אחרת לגמרי.
אז אתה יודע, תמיד אומרים שהבמה בברודווי מנסה לחכות את אבק הכוכבים, כמו שאתה אוהב להגיד, שנמצא בקולנוע.
אני נאלץ להגיד, מדוגב החוזה שקראת את התאגיד השידור.
מנסים לחכות את מה שקורה בסרטים,
נכון.
ולהגיד זה לבמה. ומה שקורה במיוזיקל זה בדיוק הפוך. הבימאי מנסה להביא את ההתרחשות הבימתית לתוך הפריים, וזה אמור להיות בהסכם עם הקהל, שיש לנו איזושהי קריצה אחד לשני, שאנחנו כרגע, מה שנקרא, יוצאים כמו לפרסומות, תישארו איתנו. בואו נעשה לכם התנחתה מה שהבימאי מציע, מה שהסרט המוזיקלי מציע, זה אומר, אוקיי, רגע, רגע, רגע. אנחנו יודעים שקשה לכם עכשיו למשוך סיפור שעתיים, דרמה כזאת ארוכה. בואו נניח לכם לכמה דקות, קחו אוויר, תהנו רגע מהריקוד והזה, ואחר כך נחזור לאופרת הסבון.
מוזר מאוד.
זה מין הסכם כזה, כן. עכשיו תשמע, היו כל מיני צורות של מיוזיקלס, בחלקם איכותיים ביותר, חלקם מופרעים ביותר. אתה יודע שאחי מרקס בעצם עשו מיוזיקלס.
כן?
במסוימת, כן, הם עשו המון קטעי שירים בסרט שלהם, וכמעט לא היה אף במאי מכובד שלא רצה גם לקחת לעצמו נאמבר מוזיקלי לתוך סרט, אפילו אם זה לא היה מיוזיקל אחד ארוך. אפילו אם זה היה כמה מספרים כמו שאומרים, אפילו מונטי פייתון עשו את זה ב-The Meaning of Life.
נכון.
יש שם משהו כמו 8 קטעים מוזיקליים.
שזה מצחיק עוד איכשהו.
שזה מצחיק, בדיוק, בדיוק.
קל להכיר את זה.
אבל תשמע, בן אדם מאוד רציני, אתה ידעת שוודי אלן ביים מחזמר שבו הוא שר בעצמו. זה נקרא כולם אומרים אני אוהב אותך. והוא בעצמו שר, יחד עם גולדי הון וכדומה, כן. שמע, אני הכנתי פה רשימה כל כך ארוכה, ואנחנו לא נספיק, אבל תחשוב על זה שמי צלילי המוזיקה, אפילו מרי פופינס, המיוזיקל
שתפו... האמת שנכון, את מרי פופינס ראינו בילדותנו, וזה לא הפריע לנו.
נכון, לא, להפך. המיוזיקל השתלטו כמעט על כל דבר, על כל ז'אנר בקולנוע, חוץ מאולי סרטי זומבים. גם זה דרך אגב יגיע, מתישהו סרטי זומבים מוזיקליים. אבל תחשוב כמה כוכבים ענקיים היו רק למיוזיקלס, כמו שירלי טמפל למשל, אלוויס פרסלי עשה קולנוע כמיוזיקלס, כמו
נכון.
שאתה יודע.
הגיוני.
היו כוכבים כמו ג'ינג'ר רוג'רס ופרד אסטר, שהם בעצם נולדו למיוזיקלס, ואתה יודע שהיה גם ישראלי אחד שעשה מיוזיקל. אתה יודע מי זה היה?
מי?
מאוד מפורסם, מאוד 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 מאוד, וזכה זה בפרסים גדולים מאוד. חיים טופול, הוא עשה את כנר על הגג, שזה המיוזיקל
נכון.
היהודי הגדול.
היהודי
הגדול של כל הזמנים. ותחשוב גם על מופע הימים של רוקי. זה מיוזיקל.
אז זה באמת פחות מופרך ממה שנדמה לנו. אני אמר, הרעיון לא טוב, אבל זה כן מצליח.
לא, כן, כן.
זה עובר?
זה גם עובר לסרטים שהם נחקרים מבחינה אקדמית ונחשבים לפורצי דרך, כמו מולן רוש, למשל.
נכון.
זה גם כן של התקופות האחרונות. ותראה את לה לה לנד. אנחנו אמורים להיות עכשיו בתקופה הכי צינית כלפי קולנוע, נכון? כאילו ראינו הכל, אנחנו כבר יודעים את כל הטריקים, והנה מגיע לה לה לנד. ומצליח לעשות, מי שלא ראה, זה מיוזיקל מודע לעצמו. יש פה כאילו מיוזיקל עם טוויסט. זה מיוזיקל שמודע לחולשתו של מיוזיקל. כאילו, כלומר, השירים לא יפתרו שום דבר. זה מה שהסרט הזה פחות או יותר אומר בסופו של דבר.
משעשע, אני זוכר גם פרק במשפחת סימפסון הידועה, ששם שרו על זה שאנחנו שונאים.
לגמרי, בסאוף פארק, הסרט עצמו כולו מיוזיקל.
ודיסני, תגידו כבר דיסני.
זהו, יש פה קטגוריה שלמה.
נכון, את צודקת.
יש פה קטגוריה שלמה. בשנות ה-90, החל משנות ה-90, The Lion King, מלך האריות, והיפה והחיה שלא צריך לדבר על זה, כבשו את עולם האנימציה לילדים פלוס, כי זה לא נכון. לילדים בהכרח. אז המיוזיקל הוא בכל מקום. אתה רוצה לקום ולהתחיל לשיר?
כן, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה ליונתן גאט, לשעבר ג'אט, שהגיע מהוליווד וחוזר היום בצהריים להוליווד. רגע לפני שנתקדם, בוא נדבר על יום השכל, שנקבע על פי יום הולדתו של מרטין גרדנר, כפי שהזכרנו, אבל לא סיפרנו מי היה אותו אדם. מי היה מרטין גרדנר?
מרטין גרדנר הוא סופר,
כן,
שכתב אולי 90 ספרים, על מתמטיקה פופולרית, על מה שקוראים recreational math, שזה, קשה מאוד לתרגם את זה לעברית.
כן.
הכוונה היא שעשועי מתמטיקה, או מתמטיקה לשעת הפנאי, אבל זה מוזיל את זה, כי בעצם מדובר במתמטיקה שהיא יכולה להגיע לדברים מאוד מאוד מעניינים ורציניים.
אז הוא היה איש מתמטיקה אמריקאי שהנגיש מתמטיקה, כן. גרם למתמטיקה להתחבב על הציבור?
לגמרי, לגמרי. עכשיו, הוא לא היה מתמטיקאי, הוא למד פילוסופיה. אבל בבית ספר הוא הצטיין בפיזיקה ומתמטיקה. הוא היה סופר, כתב בכמה מגזינים, אבל הוא התחיל להתפרסם כשהוא כתב טור בירחון Scientific American היוקרתי, כן. של ארצות הברית, טור שנקרא Mathematical Games, משחקים מתמטיים.
הוא עסק הרבה באמת במשחקים?
הוא התחיל לגבי סביבו, כן, הוא התחיל לגבי סביבו בעצם הרבה מתמטיקאים מאוד מאוד רציניים, אבל כאלה שהם באמת גם מאוד מאוד יצירתיים בעבודות שלהם, לדוגמה ג'ון קונווי, שהוא עד היום, הוא המתמטיקאי אולי הכי חשוב בעולם, אחד החשובים, בוא נגיד שהם, אחד החשובים בעולם, שהמציא מה שנקרא משחק, את משחק החיים. משחק החיים זה בעצם הבסיס של כל הסימולציות מחשב שאנחנו מכירים, כל משחקי המחשב.
כן, מעניין.
זה, כן, זה משהו שנקרא Game of Life, זה לא משחק, זה בעצם איזושהי תוכנה, אבל מרטין גרנר הצליח להסביר בצורה מאוד מאוד פשוטה את הדברים האלה, את המתמטיקה הזאת, כך שבאמת כולם יכולים ליהנות, והראה שמתמטיקה זה לא דבר משעמם, אלא מאוד מאוד מעניין ומרתק, והוא גם קישר, ואולי זה הייחוד שלו, בין מתמטיקה לכל מיני תחומים שאחרים יותר מהאומנויות, למשל מתמטיקה ואומנות, יש
יש קשר, קודם כל.
יש קשר, יש המון המון אומנים שמשתמשים במתמטיקה בעבודות שלהם.
אנחנו גם נדבר היום עם אחד האומנים הבולטים בעולם, בתחום הזה של חיבור בין אומנות לבין מתמטיקה וגיאומטריה, נכון?
נכון.
כן.
והוא עסק גם בקשר בין, הוא היה קוסם, אבל קוסם שמעולם לא הופיע. הוא כתב את האנציקלופדיה, יש לי את זה בבית, אנציקלופדיה, ספר ענק של קסמים, של מה שנקרא impromptu magic, זה קסמים של שאפשר לעשות ממש בשולחנות סביב שמיועד להם למספר קטן של אנשים.
כן.
שמה כל מיני קסמים, קסמים שמבוססים על מתמטיקה, קסמים שמבוססים על מדע, הוא כתב גם על מדע פופולרי, הוא כתב, יש לו כמה ספרים מאוד מאוד ידועים, חלק קטן מדי תורגמו לעברית, אחד מהם זה הספר אליס פרץ פלאות המבואר. הוא כתב מהם פירוש רשי על אליס פרץ הפלאות, ספר שנכתב, שהוא בעצמו, על, אולי כדאי לעשות פעם תוכנית על, אולי עשיתם כבר.
מעניין. על לא, קודם, זאת אומרת שהוא רוצים מהדורה של אליס פרץ הפלאות, כשעם הערות שלו, בדיוק. מהדורה מוערת.
כן, מה זאת אומרת מהדורה מוערת? משום שאת אליס פרץ הפלאות כתב מתמטיקאי בריטי, צ'ארלס דודג'סון, שהשם שלו זה לואיס קארול, ממש שווה להקדיש, בתוך הספרים של אליס יש כל כך הרבה מתמטיקה, לוגיקה, שקוראים את המבואר, ואפשר ללמוד מתוך הספר הזה, הוא החביא שם דברים מופלאים, הוא ממש מומחה ללואיס קארול. הוא כתב עוד ספרים, גם בנושאים, הוא עסק המון בפסבדו-מדע, בעיקר בהתנגדות לכל מיני דברים לא מדעיים, כמו...
מה זה אומר? זה אומר שהוא התנגד לאנשים שטוענים שיש להם...
לא לאנשים, הוא לא התנגד, הוא קודם כל היה איש מאוד מאוד צנוע, ידידותי, אבל הוא לא הופיע, הוא די הסתגר בביתו באוקלהומה, הוא גר באנקדוטה ברחוב שנקרא אוקליד אבניו, רחוב אוקלידס, על שם המתמטיקאי.
זאת אומרת, הוא בחר את הנדלן שלו לפי שם הרחוב. יש איזה רעיון לקרוא לרחובות על שם מתמטיקאים? יש את זה בישראל? מעניין.
אני לא יודע, אבל זה באמת יכול להיות...
למה לא?
כן, יש... לא נסתבך בפוליטיקות, לא היה איזה ראש עיר.
לא על חשבון אף אחד.
על שם, כן. בכל אופן, הוא...
יש אגב כן ראשי ערים שיש להם תואר בפיזיקה, אני יודע, לא חשוב שמות, אבל...
לא, לא, לא דיברתי על התארים, דיברתי על אלה שקראו על שם החברים, או... לא משנה.
אוקיי, אה, כן, כן.
על איזה חברה, ידידה, לא משנה.
הוא היה... לא נסתבך, בבקשה.
לא נסתבך. חבר בוועדות, הוא היה חבר בוועדות, הוא הקים למעשה בוועדות לחקר תופעות פרנורמליות. זאת אומרת, הוא... לקח את הטענות האלה ברצינות, אבל בדק אותה בצורה מדעית, את הטענות של...
הוא בדק אנשים כן, שטוענים שיש כן. להם כוחות על-טבעיים.
כן, במיוחד את אורי גלר, והוא חשף כן? לא מעט מהתרמיות, נקרא להם ככה, הוא בעצם ניסה להראות לעולם שאין דבר כזה כוחות פילי, אנשים עם כוחות פיליים, הוא חקר ובדק כל טענה, זו ועדה שחוקרת את הטענות האלה, הבאמים, כל הדברים האלה.
אני לגמרי מאמין ב-100% של אין אף אדם עם כוח על טבעי, ובכל זאת, כשקוסם הכי פשוט ביום הולדת, הכי אזוטרית, מעלים מטבע, אני לרגע מאמין שיש לו כוח על טבעי. לרגע אני נופל בזה.
אנחנו רוצים להאמין.
כן, אמיתי.
אבל, ולמרות זאת, אז הוא כתב ספר... גם אולי בהקשר של אבולוציה, הוא כתב ספר, האם לאדם וחווה היו פופיקים?
שאלה טובה. כי לא היה להם, כן, כי הם לא היו מחוברים לשום דבר, תיאורטית, לא?
כן, אז השאלה פילוסופית, אז שם הוא עושה גם באמת בשאלות פילוסופיות כאלה. ולמרות כל זה, היית חושב שבן אדם כזה יהיה אתאיסט, זה מעניין שהוא דווקא לא היה אתאיסט, הוא היה תאיסט פילוסופי. מאוד דומה אולי
להגיש... מה זה אומר? מה המשמעות הזה?
המשמעות שזה יותר גישות, אם הוא היה, זאת אומרת, הוא לא היה מנוי דת מסוימת, כמה שאני יודע, אם כן, אז נוצרי, אבל אפשר לדמות את זה בעצם לרמב״ם שלנו, או לישי לבוביץ', שזה בסקאלה...
הם
גם האמינו באלוהים, אבל הם היו רציונליסטים, אבל זה בעצם אמונה יותר... עם פילוסופיה כזאת יותר מבוססת על לא לא על הוכחת קיום אלוהות מתוך
הם לא ירבבו בין מדע אני חושב לבין אלוהות, נכון?
כן.
כפי שפרופסור ישעיהו לוויץ' אמר, אתה רוצה מדע לך לספר מדע, אתה רוצה דת לך לספר דת, הכל בסדר.
בדיוק. אחד הציטוטים שהוא מאוד אהב לצטט, זה מאמר של זה ציטוט, זה פתגם של צ'סטרסטון שאומר, היקום הוא היצירה המדהימה והיפה ביותר שנוצרה אי פעם על ידי אף אחד.
אז הוא כן כופר בקיומו של אל. זה... בצור, יצא המרצע מן השק.
לא, אני לא חושב, הוא... אני חושב שיש פה...
מעניין.
יש פה קריצה, כי זה נאמר בציניות.
אוקיי.
היקום הוא היצירה המדהימה והיפה ביותר שנוצרה מאז ומעולם על ידי אף אחד. יש פה קריצה
כן, כן, טוב, טוב, אוקיי.
כן.
טוב, אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו, רק שוב נגיד שסוג של זכרו או בהשראתו של מרטין גרדנר, אותו איש מתמטיקה אמריקאי, שבעיקר באמת עסק בהנגשת המתמטיקה לציבור בשלל טורים וספרים ואליס בארץ הפלאות, מהדורה מוארת וכו', אז סוג של זכרו כזה או תוכנית...
כן, יום הולדתו חל ב-21 באוקטובר.
ולכן...
יש מעניין, יש ארגון שנקרא Gathering for Gardner, זה ארגון ש...
G2G, נכון?
G4G.
G4G, נכון, נכון.
זה ארגון שקם עוד בחייו, ששם למטרתו בעצם לקחת את העבודה שלו ולהפיץ אותו בעולם. זה ארגון שכדי להיות חבר בו אתה צריך בעצם להיות פעיל באחד התחומים האלה, פעיל בעל שם, יש איזשהו 250, ואנשים כאלה. והם מתכנסים פעם בשנתיים באטלנטה, וזה כנס יוצא מן הכלל, שם כמה מעניין. פעמים, מפגש בין קוסמים, מתמטיקאים, ואומנים, שמדברים ומפתחים ויוצרים, אז זה מפגש סגור, ואז בכל שנה, בשבוע הזה, בשבוע ששחל בו ה-21 לאוקטובר, נערכים בכל רחבי העולם, מה שנקרא...
לאותם אירועים.
Celebrations of Mind, כן. חגיגות וואו. שכל.
וואו, איזה יופי.
זה, אז, אז, אז באמת זה, זה מה שהם יתקיים בכל העולם, חגיגות שמבוססות על החומרים, על הפיתוחים החדשים בתחום הזה, על חידות, אולי נזכיר כמה יותר מוכר.
גם נזכיר חידות וגם בהמשך התוכנית גם נדבר עם אומן ומעצב אוריגמי בעל שם עולמי. אנחנו ממש עוד מעט, אבל כרגע אנחנו רוצים לעבור לפינת פירוש השירים שלנו. אנחנו נשמע את השיר איזו מין שלווה, המילים הן של אבי קורן, הלחן הוא של יאיר רוזנבלום. בואו נשמע את השיר ואז נדבר עם דוקטור בועז בן דוד על מילות השיר. בבקשה. כן, אז איזו מין שלווה, ואנחנו רוצים לדבר על מילות השיר עם דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, הוא מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אוקיי, טוב, השיר הוא באווירת סוף שבוע ורוגע, אני מקווה שהוא כמו שהוא נשמע, או שיש פה משהו מתחת לפני השטח?
אני חושב שמה שמיוחד בשיר הזה, שדרך אגב ביקשתם אותו בגלל שאנחנו עכשיו מעין חוזרים לשגרה ושלווה,
כן.
או אולי נתנתקים משלווה וחוזרים לשגרה, כי מרוח
כן.
חגים.
זה הולך על אופציה ב', כן.
אני חושב שמה שמיוחד בשיר הזה, זה שהמשמעות שלו היום מקבלת משנה תוקף בגלל הפער בין המילים שהוא נכתב בהם בתקופה שהוא נכתב בהם למילים והתקופה שיש לנו היום, ואני תכף אסביר.
אוקיי.
אבל לזה נגיע בבית השני. אז בואו נתחיל בבית הראשון. יש כאן, זה כזה שבת, אתה תקוע בבסיס, אין מה לעשות, על המחנה נדלק ירח, שזה נורא נחמד, הירח נדלק בשבילי, כן? הוא נדלק כמו מנורה, ודיברנו על זה לא פעם בשירים, תמיד הירח הוא מתכתב אליי, כי אני רואה אותו תמיד איתי.
נכון.
כוכב זורח על המאהל. עכשיו תראה איזה מילה יפה, הזמן כמו גומי מתמרח. אפשר לומר על זמן כמו גומי נמרח, אבל מתמרח זה מלהתפעל, זה לעשות עליי, כמו ההבדל בין לרחוץ את הילדה, אבל הילדה הגדולה שלי מתרחצת, לקלח ולהתקלח.
נכון.
כן? או כמו שאצלנו בית אומרים, לאמבט או להתאמבט. אז להתמרח...
אז פה זה להתאמבט.
כן, בדיוק. אז להתמרח זה הזמן מורח את עצמו כבר כל כך מרוח, שהוא כבר פעולה עצמית על עצמו. אין טעם ואין ריח לשבת, והשקט את הלב קורע. זה נורא נחמד, כי זה, הרי בדרך כלל תחשוב, אנחנו חושבים על שלווה כדבר חיובי.
נכון.
היום, היום, כמו שאמרתי לך, זה מה שנחמד בשיר, וגם אנחנו חושבים על קורע, אז נכון, המתח קורע כסכין, מכיר את הביטוי הזה, נכון? ניתן לחתוך את המתח כסכין, וכאן אצלו השקט קורע, קורע אותנו, זאת אומרת, הלב שלנו נקרא ממה שיש שם. ואז איזו מין שלווה ולא עושים שום דבר, ועוד שבוע.
באמת הביטוי, הלב קורע פתאום הוא קצת מטלטל באמצע נכון. השיר השלב הזה.
נכון, נכון, זה, אתה משתגע כבר. אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אני זוכר את זה היטב משמירות ארוכות. יש כן. כאלה, אני לא יודע אם עדיין עושים את זה, אבל זה
שעה... עדיין, שום דבר לא משתנה באמת, אתה אמן לי.
אז היה את השש שעות שמירה,
כן,
אסור לשמוע כלום, כי בדיוק הייתי לפני קורס קצינים ופחדתי להתאפס.
אז זהו, שהיום יש טלפונים, אני משער שהיום עם קצת אינסטוש ופייסוש וסנאפצ'וס וצ'ונטוס
אנחנו תכף נגיע, אתה מקדים את המוכר, תכף נגיע. עכשיו נמשיך. עכשיו תראה איזה יופי. הבית השני הוא בעיניי מה שמיוחד בשיר. זה כמו, אתה מכיר את הביטוי זבוב שנתפס באינבר, מה זה אינבר? זה שרף עצים שמתאבן, ולפעמים בתוכו נלכדת חיה,
כן.
ואז אפשר להסתכל עליה, לבחון אותה באור, ולגיד, הנה, ככה היו פעם זובים ויתושים, בספרי המדע בדיונים מוצאים מהם את ה-DNA,
נכון,
ועושים
פרקיורה בדיוק.
בדיוק, אז אני חושב שיש כאן אינבר של החיים בשנות ה-60, תראה איזה יופי. תראה, כבר קראנו את עיתון הערב, מה זה עיתון ערב? מה זה עיתון ערב? יש היום עיתון ערב? אין יותר עיתון ערב.
היום כבר לא, אבל פעם באמת היו, נכון?
בדיוק. אז למה זה עיתון ערב?
מעריב ידיעות.
נכון, מעריב ידיעות, כך קראו לעיתון, נכון.
בדיוק. ולמה הוא עיתון ערב? כי בערב, אתה צריך להדפיס את החדשות שהיו ביום, ולתת אותם בערב. לפני כמה זמן העיתון כלכלי שיוצא בערב, שרכניס את הדברים החדשים. את מי זה מעניין היום? אם אני רוצה לקרוא את החדשות, איפה אני מוצא אותם?
כמובן שברשת, כמובן, כן, ברור.
ברשת באתר של כאן תרבות.
כמובן, רק כאן תרבות.
ברור, אין שום בעיה, אין לי צורך. העיתון כבר לא נותן לי את הידיעות שאני יכול לצרוך ברשת, נכון? את החדש, את התזרימה המיידית לטלפון.
זה הפך להיות מדיום אחר באמת היום, עיתונים.
בדיוק. עכשיו בוא נראה מה קורה הלאה. שרנו כבר שירי מגל וחרב. אם כבר עושים שירה בציבור היום, ואני מקווה שעדיין עושים, אז לא שרים שירי מגל וחרב. מה זה שירי מגל וחרב? זה איזו תמימות של פעם, שהיו יושבים ושרים שירים, שהמילים שלהם הייתה עם משמעות כזאת, של כולנו ביחד נפרח את השממה, מגל וחרב, כן?
כן, זה עבודה ומלחמה, זה, כן.
כן, אין את זה יותר.
אזכיר את הסמל של רוסיה, נכון? מגל ופטיש.
קצת כן, נכון.
כן, או הפועל לאוהדים, אוהדים אדומים כמוני. אבל יש כאן משהו אחר לגמרי, אני יכול לספר לך כאנקדוטה, שאחד מבני משפחתי, הוא היום צוללן, אחת מהיחידות המובחרות שלנו, והוא סיפר לי שהם תקועים שם בעולם ההוא, כי אין טלפון ואין פה ואין שם, ואז הם צריכים לשווה, זה אחד הדברים שהם עושים, אתם עושים שירה בציבור, תקועים שם בתוך הצוללת ימים ולילות, אבל הם לא שרים שירי מגל וחרב, הם שרים עומר אדם.
אוקיי? כל דור וה... כן, לגמרי.
לחלוטין, אבל זה דור אחר, אוקיי? כבר תפרנו את החור בגרב, אין כזה דבר לתפור חור בגרב, למה אין כזה דבר לתפור חור בדלת?
היום כבר לא, כן.
נכון, ואני חושב שזה מין מטאפורה שמסבירה נורא יפה מה קורה. למה אנחנו לא תופרים חור בגרב? כי הזמן שלנו יקר, ולכן אין יותר מפעלי טקסטיל בישראל, כי הזמן שלנו יקר, יקר תרתי משמע, אז העבירו למפעלי טקסטיל בסין, היום כבר סין יקרה מדי, אז זה כבר עובר לבנגלדש, ועולם יותר ויותר שלישי, ששם יצרים את הגרביים, ולכן גרביים עולות 10 שקלים, ואז שהגרביים נקראות, אתה קונה חדשות, אתה לא מטלי אותם כמו פעם.
נכון.
Okay? אז אין כזה דבר לתפור את החור בגרב, כי זה בזבוז הזמן שלך, כי הזמן שלך הוא נורא, נורא יקר. וזה זה סוויץ' אדיר בתפיסה שלנו של הזמן. תראה באיזה מקריות, שכן לבית אחד את הכל, את העיתון הערב, שירי נכון. מגל וחרב, תפרנו את החור בגרב, פתרנו את השביצים, עדיין עושים את זה היום, אבל היום עושים את זה במסך, ואז באה השורה הראשונה של הבית האחרון, שהיא בעיניי משהו שאף אחד מבני הדור של היום לא יכול להבין, אף מכתב ממך או ממך עוד לא הגיע.
נכון.
מה זאת אומרת אף מכתב לא הגיע?
כן, נכון. עוד בתירונות שלי כן הייתי מתכתב, אבל אני מבין עכשיו את גודל הפתטיות, כמובן. זה נראה מדיום פתטי מכתבים.
ברור מה, חיכיתי למכתב. איזה מין מכתב? עמדנו בתור בשבת, בטלפון ציבורי, עם טלקארט, נכון? אני לא יודע אם אתה זוכר. אתה עומד בתור, מחכה עם דמעות בעיניים. אין כזה דבר היום בכלל. אתה מצפה שבאינסטגרם תשים לך תמונה שלה באיזה מקום, עם חיוך מפגר, אוהבת אותך, ממוש מתגעגעת, ניפגש בשבת, נכון? א' ב'.
איזה כיף שאנחנו חיים היום ולא פעם. שמע, זה נשמע על פניו כאילו תקופה רומנטית, אבל זה היה הכי מבאס ביקום. לחכות למכתבים, טוב מאוד שהעבר נגמר. היית צריך להיוולד בדור האינטסטוץ'.
אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני חושב שזה מוביל לדיון בעצם. כל השיר הזה מוביל לדיון הזה. תראה. ניסיתי דרך השיר לדבר על אולי על המהפכה בתפיסת הזמן שלנו. היום הזמן שלנו מאוד מאוד יקר לנו, הכל צריך לקרות מהר, ויש לנו אשליה שהכל זמין, נכון?
כן.
כי הכל נמצא לנו בטלפון, במרחק לחיצת אצבע, הכל יכול לקרות מהר. הזמן שלנו גם בעבודה משתנה, תחשוב על מהפכת האימייל המזעזעת שעוברת עלינו, שאומרת שהיום כשאני צועד עם פי לעבר גינת המשחקים, בדרך אני כבר עונה ל5 אימיילים תוך כדי לחיצה, כי אני מצופה לענות לאימייל מיד ולא מכתב.
עדיין, היום זה כבר בוואטסאפ, זה עוד יותר חמור, כן?
נכון, לגמרי. אני הייתי מפקד יחידה מסוימת בצבא לפני 1 מיליארד שנה, והייתי בבוקר מקבל מכתבים, מערמת מכתבים שהייתי מקבל, הייתה לי שעה בין 8:30 ל-9:30 שבה הייתי עובר לכל המכתבים, חותם על כל המסמכים, וגמרנו עם מכתבים לכל היום. איזה כיף זה, אין כלום. היום כל כמה דקות אני מקבל אימייל, והציפייה היא כמובן שאני אענה לאימייל.
חיים בתוך רעש של הצקות כל הזמן.
והכל, ועכשיו, שוב, למה זה? כי הזמן שלנו יקר. אז אנחנו צריכים להספיק עוד יותר בזמן הזה. עכשיו אתה מסתכל באינטרנט, ואתה מצפה שהחברה תשלח לך מכתב עכשיו. מכתב צריך להגיע הרגע, לא בעוד שעה. אם הוא לא יהיה בעוד שעה, אז אתה כבר נכנס לרשת, נסתכל על עוד בחורות, אולי יותר טובות, אולי יותר יפות.
עד שהיא מגיבה, כבר אתה חוגג בטינדר, בסנאפצ'אט. אני
לא יודע אם אתה חוגג, אבל לפחות אתה רואה אפשרויות. אתה אומר עצמך, ובאפשרויות האלה, איך אתה מציג את עצמך ברשת, אתה מציג את עצמך בצורה המושלמת ביותר, נכון?
כן.
כולם תמיד, יש כתבה נוראית מזעזעת שהייתה בעיתון שמראה בני טיפש 16 בתמונות שהם פרסמו לפני שהם נטלו את חייהם, יום לפני, וכשם כולם חייכים.
קראתי את הכתבה המזעזעת הזאת, נכון, תמיד זה היה חיוך. אנשים שכן נטלו את חייהם, אנחנו כמובן ממליצים לכם להמשיך לחיות כמובן, אם אתם זקוקים לטיפים מהמערכת.
לא, לא, בוודאי.
אבל נכון, אנשים שבאמת, בואו נגיד את ברמה הכי בסיסית, התאבדו באמת, תמונה אחרונה שלהם הייתה מחויכת, כן, כתבה שפורסמה לאחרונה.
אני רק עוצר כאן שנייה אחת, יש את איראן ויש את אלם, אפשר למצוא אותם ברשת, אם מישהו שומע אותנו ולו לרגע מה שאמרנו, מדגדג לו, לא להסס לפנות אליהם, אנשים נפלאים ונותנים יד ועזרה אם אתה ברגע של משבר.
כן, תראה, לכולם יש משברים, וכמובן, בשום אופן, הפתרון הזה הוא לא מקובל. דוקטור יוסי אלרן רוצה לא, להוסיף?
לגמרי, אני רוצה להגיד שבאמת מה שצריך לזכור, ואנחנו לא זוכרים את זה אף פעם, קשה לנו לזכור את זה, אבל כמו בסרטים, גם בפייסבוק, זה לא החיים אמיתיים.
כן, נכון.
זו מציאות אחרת, מציאות הרבה יותר אופטימית, זה הצגה.
זה הצגה.
לא מבינים, לא מבינים מה שרואים בסרטים.
המרחב הווירטואלי מאפשר לנו באמת לשקר, גם לייצר סוג של אבטר כזה של עצמנו, שהוא כל היום בתאילנד. כל החברים שלי, כולם בתאילנד,
סוג של אוטופיה.
או מתגעגעים לתאילנד, או שבתאילנד, או בסיני. אף אחד לא עובד, וכולם מאושרים.
ועכשיו תחשוב על עצמך יושב בבסיס, מסתכל על התמונות האלה, וכולם מאושרים, ואני לא כל כך מאושר עכשיו. וכולם שמחים, ואני לא כל כך שמח עכשיו. אז משהו לא בסדר אצלי, כי הרי כולם בפייסבוק שמחים. למה אני לא שמח? אז כמובן זה שקר. אבל אתה אמרת שהיית שמח, דווקא שמח מהתקופה של עכשיו, וגם אני שמח, אבל צריך להבין שהשלווה הזאת, תראה, השיר הזה תפס אותי, שמעתי אותו בדרך לקמפינג עם המשפחה, וחשבתי על כך שאתה איזה מין שלווה ולא עושים שום דבר, כבר אין לי. אין לי כזה
כן,
דבר.
כן, נכון, כבר אין שלווה אמיתית. ואגב, גם, בוא נוסיף עוד הערה, דווקא מתחום המדע, הרבה מאוד מדענים ויוצרים יצרו את היצירות וגילו את הגילויים שלהם כתוצאה משעמום. זאת אומרת, גם ניוטון בדיוק. למשל, גילה נכון. את הדברים המשמעותיים שלו כשהוא היה בהפסקה מהאוניברסיטה וכו'. והיום כבר אין שעמום, כי רגע אחד של שעמום ואתה כבר קופץ לאינסטוש ולסנאפצ'אט ולפקס.
אז סיפור שחייבים לספר, הוא היה תקוע בגלל את המחלה, הבובות שחורות או משהו כזה, שלחו את כולם הביתה לחופשה כפויה, וככה הוא, הוא בעצם
כן, נכון.
הבין את תכונות האור, זה סיפור נורא יפה. הוא השתעמם עד מוות והבין לפתע שהאור מורכב מקרני גלשנות.
היום אנחנו פחות יצירתיים, אני יודע את זה. גם בתחום הסטנדאפ, אם בעבר הייתי מסובב עם פנקס וכותב כל מיני תובנות סטנדאפ, היום אתה כל רגע בטלפון ועשו לי לייקים ולא לייקים, וזהו, מעיכה מוחלטת של המוח.
אבל אולי, אני לא יודע, אני בוודאי לא חושב שזו מעיכה של המוח. סליחה שרגע, אני חובש את כובע המקצועי. אני לא יודע אם יש מעיכה של המוח, אבל אני חושב שהיום יש לנו, אנחנו בתקופת מעבר, והיא נורא מהירה. אלוהים אדירים, אני בן 43. כשאני שירתתי בצבא זה לא היה, ופתאום זה, הכל הרי, השינויים הם פה. בחמש שנים אנחנו, תחשוב כמה זמן האייפון בכלל קיים, כל הדברים האלה הם נורא מהירים, ואני לא יודע אם אנחנו עדיין מבינים מה באמת קורה, אבל השיר הזה, אני חושב, וזה היופי שלו, אני חושב שזה אחת הסיבות שהוא עדיין מצליח. אתה מכיר את התיאוריה שלי, שאם שירים מצליחים, אז משהו במילים שלהם מהדהד אצלנו טוב.
מעניין.
אז השיר הזה, אני חושב שהוא נותן לנו איזשהו נוסטלגיה חמוצה, מרירה אולי, אבל למזמן אחר.
מעניין, נשאר באמת עם המטאפורה המצוינת שלך על היתוש בתוך האינבר, כי זה באמת, הצלחת להסביר לנו מדוע אתה מדמה את השיר הזה לאותה מטאפורה של משהו שבאמת קפה בזמן. בתוך מין סוג של יעלום כזה.
נכון, עם תפיסת הזמן, וכאן שוב שוב בהפוך על הפוך, כפה בזמן עם תפיסת הזמן של פעם,
כן,
שהזמן הוא לא יקר כל כך, יש איזה גם מחיר. הזמן הוא לא יקר כל כך, אז בצבא אתה סוגר 21, היום אתה פחות סוגר 21, הרי מפקד בא ואומר, מתי לרגילה כבר יצא? כי אתה תקוע באיזה בסיס, רחוק אי שם, בסיני או משהו, וברור שנסיעה הביתה איזה יום שלם, ולכן הזמן שלך אינו יקר כל כך, וניתן לבזבז אותו יותר. היום בגלל שהזמן שלך יקר יותר, גם הצבא מתייחס לכך אחרת, אתה יוצא יותר הביתה מפעם.
מעניין.
בגלל שהזמן שלנו יקר יותר, אנחנו גם מצופים לעשות ביותר, אבל גם מתייחסים אליו בצורה אחרת. יש כאן דואליות, ביקשנו משהו לעצמנו, ספנו לעצמנו כלים שנותנים לנו זמינות, שנותנים לנו יעילות, אבל יחד עם זאת, והמערכת מצד אחד אומרת, אם כך תקבל יותר, אבל אנחנו דורשים לך יותר. אנחנו רואים את זה גם במקומות העבודה, באקדמיה כן. שבה אני נמצא, או במקומות אחרים, לפתע, הציפייה לפריון ממך משתנה באופן משמעותי, כי הרי אפשר לענות לאימייל כל חצי שעה,
כל
למה
הזמן,
אני מחכה כבר ליומיים?
נכון.
מזכיר עוד שיר, רבת של הזמן.
נכון, יש משהו. יש משהו. טוב, תודה מעומק הלב, דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ומנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. זה היה מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה.
אנחנו מציינים את יום השכל העולמי. נמצא איתנו כאן דוקטור יוסי אלרן, שהוא מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידזון. וכפי שהסברנו, היום השכל נקבע על פי יום הולדתו של מרטין גרדנר, אותו סופר מדעי ואיש מתמטיקה שסייע רבות להנגשת המתמטיקה לציבור, עסק בשעשועים מתמטיים, קסמים מתמטיים, פרסם ספרים כמו למשל מהדורה מוערת עם הערות של הרפתקאות, אליס בארץ הפלאות. ואנחנו רוצים לדבר באמת על שילוב בין גיאומטריה ומתמטיקה לאומנות, כי אנחנו כבר נגלה שכבר נמצא איתנו על הקו האומן בעל השם העולמי ומעצב האוריגמי אילן גריבי. שלום לך.
שלום.
בוקר טוב אילן.
בוקר טוב יוסי.
טוב, אז בוא, למי שלא מכיר אותך, קודם כל אני מודה שקראתי וראיתי חלק מהיצירות שלך, וזה, כמובן אתה לא צריך ודאי חיזוק ממני כדי להבין שאתה אומן עולמי, אבל בוא ספר מעט על הפעילות שלך למי שלא מכיר.
אני מקפל נייר כבר 35, כמעט 40 שנה, אבל רק בעשר שנים האחרונות התחלתי ליצור דגמים מקוריים משלי. אני מתמחה בתחום שנקרא tessellations או קיפול מחזורי, שאני מייצר תבנית שחוזרת על עצמה מתוך דף אחד, ובארבע, חמש שנים האחרונות התחלתי להעביר את הקיפולים האלה מנייר למתכות, ואני עושה איתם עבודות אמנות גדולות וגם תכשיטים ממש קטנים.
זאת אומרת, מדובר באוריגמי, אבל לא בהכרח בנייר. עברת כן למתכות, לפסלים של ממש.
נכון. הייתי בתקופה ארוכה של חיפוש חומרי, וניסיתי לקפל כמה שיותר משטחים אפשריים, מאור, זכוכית, עץ וגם מטפת, כן.
עכשיו, מאוד מסקרן אותי, אני קראתי שאתה איש קבע לשעבר, נכון?
אכן, הייתי איש צבא במשך 25 שנים, הייתי בחיל המודיעין, וכשפרשתי החלטתי לשבור כיוון לגמרי ולעשות משהו אחר, ובאמת שהחיים התגלגלו למקום מאוד מעניין, והביאו אותי באמת למחוזות רחוקים ולפסגות די מפתיעות.
כן, אני, אז רגע, אז איך הגעת? אוקיי, סיימת את שירותך הצבאי, איך הגעת לתחום האוריגמי, ואז נדבר באמת על השילוב בין גיאומטריה ומתמטיקה באומנות שלך, איך הגעת לתחום הספציפי הזה?
לאוריגמי נחשפתי כשהייתי בכיתה ו' מספר שיצא בארץ של רוברט הרבין, נקרא אוריגמי אחד, הוא עד היום נמכר בארץ, קניתי את כל הספרים, ובעצם תקופה מאוד ארוכה, בגלל שאז כבר לא היה לא אינטרנט ולא ספרות אחרת, הייתי די תקוע, עד שבשנות ה-90 הייתי בסינגפור בשליחות, ושם נחשפתי לספרות הבינלאומית, ובעצם מאז אני מקפל באופן מאוד מסיבי.
עכשיו באמת, איך מעבירים את מה שאפשר לייצר באמצעות נייר באוריגמי לפסלים? איך עובדת הטכניקה הזו?
האמת שאפשר לקפל כל משטח אם אתה רק מוצא את הטכניקה הנכונה. מתכות אני מקפל על ידי חיתוך קו הקיפול בלייזר, או שאני צורב אותו בצריבה כימית. זה תהליך שמורכב מדי מכדי להסביר כרגע, אבל אני מחליש את קו הקיפול בטכניקות שונות, ואז החומר באיזשהו שלב, הרי גם נייר אלומיניום, האמת לא נייר, זה רדיד אלומיניום, ניתן לקפל אם הוא דק מספיק. אתה יודע, אתה מבין.
נכון.
אז אם אני מדקק את המתכת עד כדי כך שאפשר לקפל אותה ביד, אז בעצם זה לא כל כך מסובך.
מעניין. דוקטור יוסי אלרן, אתה מכיר את העבודות של אילן גריבי, נכון?
כן.
מכיר אותו. כן. כן. אז בוא ספר לנו באמת, דוקטור יוסי אלרן הוא מכיוון המתמטיקה והגיאומטריה, איך הדברים האלה משתלבים ביצירות שלך? בעצם כל הקיפולים הללו, או המשטחים המחזוריים האלה, זה סוג של משהו שכן קשור לגיאומטריה, נכון?
מאוד קשור לגיאומטריה, ולא רק לגיאומטריה, גם לעקרונות מתמטיים שאפשר להתעמק בהם ואפשר גם לא, אבל האוריגמי נשען על עקרונות מתמטיים מאוד מובהקים. החיבור הוא נמצא ב... האמת שיוסי ואני מחברים, חיברנו יחדיו ספר שמתעסק כל כולו בחידות מתמטיות שמבוססות על נייר.
כן, אז רק נזכיר את זה באמת, אתה, שוב, אנחנו מזכירים לך שאנחנו מדברים עם אומן האוריגמי הבינלאומי אילן גריבי, כתבת ספר חידות נייר, נכון? יחד עם דוקטור יוסי אלרן.
וגם דוד גודמן, כן.
בבקשה, אוקיי.
בעצם חיבור של שלושה אנשים שבאים מתחומים שונים, דוד גודמן בא מתחום הפאזלים, פאזלים מכניים.
מעניין.
יצירות בעצם פאזלים מעץ, פאזלי הרכבה כאלה. אילן בא באמת מכיוון האוריגמי, ואני מתחום המתמטיקה. יש המון, ובעצם כל זה קשור למרטין גרדנר, שאנחנו גם נפגשים בעצם בחגיגת שכל שתתקיים מחר במכון.
לא, מחר.
מחר בערב. גם פה באופן מקומי מתאגדים מתמטיקאים, קוסמים ואומנים, כדי לדון עליה באמת על האינטראקציה הזאת בין מתמטיקה, בין התחומים האלה. באמת כתבנו ספר שכל כולו, מה אפשר לעשות? אפשר לעשות כל כך הרבה דברים עם נייר, לקפל ולפתור ככה חידות מתמטיות. ובאמת, אילן באמת הוא הרוח החיה מאחורי הספר הזה.
עכשיו, אני מבין שהגעת באמת לפסגות בכל מה שקשור להישגים בינלאומיים, נכון?
כן, האמת שאני עובד עם גלריה של בחור שנקרא גל גאון, שהביא אותי עד סין, מלון ארבעת העונות בטקסס, יש גם במלון באמסטרדם עבודות שלי. כן, זה משהו מאוד ייחודי, אני לא חושב שיש עוד הרבה אומנים בעולם שמקבלים מתכת בקנה מידה כזה, ו... ולכן די מיוחד, לשמחתי.
אילן, איפה המתמטיקה באה לידי ביטוי בקיפולים?
המתמטיקה היא בעצם לב ליבו של הקיפול. אנחנו יכולים להראות שיש, ניתן לעשות חישובים גיאומטריים, או יש שבע אקסיומות גיאומטריות שיש אותן בנייר, אבל אי אפשר לעשות אותן עם סרגל ומחוגה, לדוגמה. האוריגמי מאפשר לי לחלק זווית לשלוש, מה שאי אפשר לעשות בסרגל ומחוגה, לדוגמה. אפשר להוציא משושה מתוך מלבן בפרוצדורה של 10 שלבים. יש שם תהליך עמוק של הוועדה.
אז זה ממש באמת גיאומטריה ומתמטיקה.
זה לחלוטין, לגמרי. אני יכול להראות...
מה שאילן אמר... סליחה, אילן, אולי אתה דילגת על זה מהר, אני רק אוסיף, שבעצם המתמטיקה, הגיאומטריה האוקלידית, הגיאומטריה המישורית, היא... מתחילה מאקסיומות של בניות שאפשר לבנות עם מחוגה וסרגל, זאת אומרת שאפשר לצייר צורות גיאומטריות רבות, או לעשות כל מיני דברים כמו לחלק זוויות, אבל לחלק לשלוש אי אפשר, אבל לא חייבים להתחיל עם סרגל ומחוגה, מסתבר שאפשר עם קיפולי נייר לעשות את זה.
מעניין.
כן, אפשר לעשות דברים שאי אפשר לעשות, כמו למשל לחלק זווית לשלוש, כמו שהוא אמר, מה שאילן אמר. סליחה אילן, קטעתי אותך.
בסדר, השלמת אותי מעולה, תודה.
אוקיי, אילן גריבי, איפה אפשר לראות את העבודות שלך מלבד לעשות גוגל ולראות, כי באמת סקרנת אותנו.
אז יש עבודות בנחמני 22 בגלריה בתל אביב של גל גאון, ויש כמובן באינטרנט, באתר שלי, אני גם פתחתי חנות בעצי, אבל אני לא רוצה לעשות פרסומת פה.
לא, אז תודה רבה שלא סיבכת אותנו עם אף אחד פה. תודה רבה לאומן האוריגמי הבינלאומי, אילן גריבי, תודה רבה.
תודה
לכם. להתראות.
להתראות, יוסי.
ואנחנו ממש עוד מעט נדבר עם עמית קלינג בנושא קונספירציות. רגע לפני שנדבר עם עמית, טוב, אתה בעצם אמרת לנו, הורית לנו, ביקשת שנדבר עם האומן הזה, נכון? כי באמת יש השלכות פרקטיות גם למתמטיקה וגם לגיאומטריה. במקרה הזה מדובר באומנות ובפיסון, אני חושב שגם בתחום הבנייה, אדריכלות וכו', יש משמעות למתמטיקה ולגיאומטריה, נכון?
בוודאי, המתמטיקה נמצאת בכל מקום, גיאומטריה, שוב, זה אחד התחומים של מתמטיקה, במפגשים האלה של, שאנחנו פוגשים, אז באמת אתה רואה גם מתחום האופנה. גם מעצבים, נכון, משתמשים נכון. ומעצבות, משתמשים בגיאומטריה ובשיקולים מתמטיים בעבודות שלהם, ובאמת הרבה פעמים זה אפילו מתמטיקה מורכבת ומתקדמת. אנחנו, אחד הדברים שמרטין גרדנר אהב במיוחד זה חידות מתמטיות.
כן.
וגם פה, הרבה פעמים אתה חושב שחידות מתמטיות זה משהו פשוט, נכון, זה משהו כליל, אבל יש חידות רבות שהן נפתחות לבעיות מתמטיות שאפילו אין להם פתרון.
יש עדיין בעיות כאלה, וואו.
יש הרבה בעיות כאלה, ובעצם מה המתמטיקאי עושה? מתמטיקאי יושב ומשחק. זו ההגדרה הכי טובה. יש לו בעצם עולם דמיוני שהוא יכול לבנות, בין אם זה עם מספרים, בין אם זה עם צורות, בין אם זה עם נייר. תראה מה אילן אמר, מה הוא עושה באמצעות המתמטיקה. מה שאוקלידס עשה, הוא התחיל עם סט כלים של מחוגה וסרגל, אותו דבר עושה, אילן עם חתיכת נייר, ויבוא מוחותיי מתמטיקאי אחר, ובאמצעות איזושהי טכניקה אחרת, או איזשהו אמצעי ייצור, ייצור עולם שמבוסל על משהו פשוט, שהוא הולך ובעצם מפתח את זה. האמת שהזכרנו קודם את ג'ון קונווי ומשחק החיים.
כן.
אז ג'ון קונווי עשה את זה בכל מיני דרכים, בכל מה שקשור לדינמיקה, לתנועה, לתנועה של מספרים. הוא יצר מספרים בשיטות מדהימות.
אפילו לא הזכרנו שעולם המתמטיקה עזר מאוד לנו להנות ממשחקי מחשב, תלת מימדיים וכולי, כל הדברים האלה, כל ההדמיות האלה, הם תולדה של חישובים מתמטיים וגיאומטריים.
נכון.
ודאי.
המתמטיקה היא האימא של כל המדעים.
האימא של משחקי הולכים ויורים באנשים, במחשבים כמובן, רק כן.
אולי נסיים רק עם חידה לא פתועה. הזכרתי קודם שחגיגות שכל זה גם חידות.
כן.
הנה חידה לא פתורה, אם מישהו יפתור, אז זה בעיה פתוחה במתמטיקה.
בבקשה.
מלאך אף מעל לוח שחמט אינסופי.
כן.
מדי פעם הוא חייב לנחות על משבצת. כן. המלאך כדי לנוח. אסור לו לעוף יותר מאשר 1,000 צעדי מלך.
אוקיי.
בזמן שהוא באוויר, השטן שגר מתחת ללוח יכול להשמיד משבצת לבחירתו. כשהוא באוויר המלאך. האם הוא יכול ללכוד את המלאך?
תשמע, סיכרתי, אני אשמע את זה בשידור החוזר.
זו בעיה שהציבה המתמטיקאי הגדול ג'ון קונווי.
די.
וכמו הרבה פעמים כשיפתרו את החידה הזאת, יגלו מן הסתם הרבה דברים נוספים במתמטיקה.
מעניין. תודה רבה לדוקטור יוסי אלרן, מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון. תודה, זה היה מרתק. תודה רבה לכל מי שעמל על השידור הזה, האורחים והמפיקים אבי שמאי וענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי יואב כהן. תודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה. ואנחנו נהיה פה ביום ראשון. מחר תהיה כאן גיל מרקוביץ'. תודה רבה ולהתראות.